שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ע"ט, אנחנו מתחילים בדף ע"ח עמוד ב' בשורה האחרונה. תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. גנב ונתן לאחר וטבח. מקרה שני, גנב ונתן לאחר ומחר. הוא מסביר רש"י שאין הכוונה שהוא נתן לו את זה במתנה, אלא שאותו אחר טבח או מחר את הבהמה בשליחות הגנב. דאם כן שהוא נתן לו את זה במתנה, אז אפילו אם השני לא היה טובח או מוכר, היה מתחייב הגנב בתשלומי 4 ו-5 בעקבות נתינת הבהמה, שהרי נתינת הבהמה לשני נחשבת כמחירה, כפי שתאמר התוספתא בסופה, אלא הכוונה שהוא עשה את האחר שליח לטביחה או למחירה. הפכנו דף, המקרה הבא, גנב והקדיש, הוא מסביר תוספות שמדובר שהוא הקדיש את זה לקודשי בדק הבית ולא לקודשי מזבח. כי בקודשי בדק הבית, ההקדשה עצמה נחשבת כמחירה, כי אם בהתחלה קראו לשור הזה שורו של ראובן, על ידי הקדשתו לבדק הבית, השתנה שמו וכבר לא קוראים לו שור ראובן, מה שאין כן בקודשי מזבח, שגם לאחר ההקדשה, הרי הקורבן קרב כדי לחפר על הבעלים ונשחט לשמו, כך שעדיין שם בעליו עליו. המקרה הבא, שהוא גנב והקיף. מסביר רש"י שהוא מכר את השור באמנה ואשראי והוא לא קיבל עבורו דמים. המקרה הבא שהוא גנב את הבהמה והחליף אותה תמורת חפץ אחר. המקרה הבא שהוא גנב את הבהמה ונתן אותה במתנה. המקרה הבא שהוא גנב ופרה בחובו. המקרה הבא שהוא גנב ופרה בהיקפו. מסביר רש"י שהקיפו חברו פרקמט ממה באשראי. דהיינו, מכר לו סחורה בהקפה והגנב פרה לו את החוב על ידי בהמה זו. המקרה הבא, הגנב שלנו מאורס וכנהוג באותה תקופה, במהלך השנה של האירוסין, האישה נמצאת בבית אביה, ושלח הגנב את הבהמה כסבלונות, כמתנות, בבית חמיב. בכל המקרים הללו אומרת התוספתא הדין שהוא משלם תשלומי 4 ו-5. עד לכאן לשון התוספתא ושואלת הגמרא, מהי כמשמע לן? מה באה המשנה לחדש בזה שהיא פירטה לנו את כל המקרים הללו? מתרצת הגמרא, השמעינן רישא, החידוש ברישא של התוספתא זה המקרה של גנב ונתן לאחר וטבח האחר בשמו. וחידשה התוספתא, דיש שליח לדבר עבירה, אף על גב, דבכל התורה כולה, אין שליח לדבר עבירה. שהרי אם אדם עושה דבר עבירה עבור חברו, השליח מתחייב ולא החבר, שאומרים לו דברי הרב שזה ריבונו של עולם, ודברי התלמיד שזה החבר שלך, דברי מי שומעים. מה שאין כן הכה, כאן בעניין תשלומי 4 ו-5, ישנה הלכה מיוחדת שיש שליח לדבר עבירה. מה איתה מה? שהדבר נלמד מהסמיכות וטבחו או מחרו. כשם שמה מחירה דלא אפשר דליו על ידי אחר, שאדם לא יכול למכור את הבהמה לולא יש לו שותף לעניין שקונה ממנו את הבהמה, אז אף טביחה שהוקשה למחירה, גם היא במידה והיא בוצעה על ידי אחר, מחייב הגנב בתשלומי 4 ו-5. עד לכאן זה החידוש של הרישה, והשמיעינן סיפה, ויש גם חידוש שמשמיע לנו התוספתא בסופה, במקרה של גנב והקדיש, שחידשה התוספתא שהוא חייב בתשלומי 4 ו-5, מפני שמלי מחרו להדיות, מלי מחרו לשמיים. שבשני המקרים, הגנב מעביר את הבהמה לרשות אחרת. ואומרת המשנה, אין הגנב מתחייב, אלא אם כן במהלך תהליך הגניבה, הוא עשה בבהמה מעשה קניין, כגון שהוא משך או הגביע את הבהמה. ולכן במקרה שהוא גנב את הבהמה כאשר היא הייתה ברשות הבעלים, וטבח או ומחר חוץ מרשותם, הוא מסביר רש"י שכאשר הוא הוציא את הבהמה מרשות הבעלים, אז הוא נעשה עליו גנב, מפני שעל ידי כך הוא קנה את הבהמה. או שגנב את הבהמה כאשר היא הייתה חוץ מרשותם של הבעלים, ואז הוא קנה את הבהמה במשיכה מיד כאשר הוא משך אותה ונעשה גנב עליו. ולאחר מכן, וטבח ומחר את הבהמה ברשותם, שהוא החזיר את הבהמה לרשות הבעלים, ואז טבח או מחר אותה, או שגנב וטבח או מחר חוץ מרשותם, בכל המקרים הללו משלם הגנב תשלומי 4 ו-5. אבל במידה שהוא גנב וטבח או הוא מחר ברשותם, הוא יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5. מפני שבמקרה כזה, הוא לא נעשה עליו גנב, מפני שהוא לא ביצע מעשה קניין על הבהמה. וממשיכה המשנה, אם היה הגנב, מושכו את בעל החיים ויוצא מרשות הבעלים, אבל הוא לא הספיק להוציא אותו מרשותו, ומת בעל החיים ברשות הבעלים, יהיה הגנב פטור מכלום. כי משיכת בעל החיים כאשר הוא נמצא עדיין ברשות הבעלים, אינה מהווה מעשה קניין, ולכן זה נחשב שבעל החיים מת ברשות בעליו. מה שאין כן, במקרה שהגביעו הגנב את בעל החיים אפילו ברשות פעלים, שהרי הגבעה קונה בכל מקום שהיא מתבצעת, או שהוציאו הגנב את בעל החיים מרשות בעלים ומת בעל החיים, יהיה הגנב חייב תשלומי כפל. וממשיכה המשנה למקרים בהם הגנב לא מבצע את פעולת הקניין בעצמו, אלא על ידי שליח, שאם נתנו הגנב את בעל החיים לבחורות בנו. מסביר רש"י שהגנב נתן לכהן את הבהמה שהוא גנב עבור פדיון בנו הבכור, והוא נתן לו את הבהמה שם במקום שהוא גנב אותה. או על אותו עיקרון, אם הוא נתן את הבהמה במקום שהוא גנב אותה לבעל חוב, או לשומר חינם, או לשואל, או לנושא שכר, שזה שומר שכר, או ולסוחר, והיה אותו אדם, הכהן, או בעל חוב, או השומר, מושכו את בעל החיים באותו מקום, ומת שם בעל החיים ברשות הבעלים, הרי הדין שהגנב יהיה פטור מכלום. שהרי אותו אדם עשה פעולת משיכה בבעל חיים שנמצא ברשות הבעלים, ופעולת משיכה ברשות בעלים אינה מהווה מעשה קניין. אבל במידה ואותו שליח הגביאו את בעל החיים, או שהוציאו מרשות הבעלים ומת בעל החיים, במקרה כזה יהיה חייב הגנב בתשלומי כפל, כי מתחייב הגנב בקניין הבהמה שבוצע על ידי שליחו. ואומרת הגמרא, ביי שאל המימר את השאלה הבאה, האם תקנו משיכה בשומרים או לא? הוא מסביר רש"י, האם תקנו משיכה בשומרים שלא יתחייב השומר בשמירה עד שהוא ימשוך בפועל את הפיקדון לרשותו, כשם שתקנו שאדם לא קונה חפץ, אלא אם כן הוא עושה משיכה בפועל בחפץ. ענה על כך, אמר רב יאמר תשמע, בו שמע הוכחה לדבר ממשנתנו שאמרה, שאם הגנב נתנו את בעל החיים שהוא גנב לבחורות בנו, דהיינו לכהן בעבור פדיון בנו הבכור, או לבעל חובו, או לשומר חינם, או ולשואל, או לנושא שכר, או ולסוחר, והם כלל לא ידעו שמדובר על בהמה גנובה. ואומרת המשנה שכאשר היה אותו אדם שהוא בעצם כרגע שליח של הגנב, מושכו את בעל החיים ויוצא מרשות הבעלים, ומת בעל החיים כאשר הוא עדיין היה ברשות הבעלים, הדין שהגנב פטור. עד לכאן הציטוט מהמשנה, הוא מדייק רב יאמר, מה אליו? האם אין הכוונה במילים היה מושכו, שזה מתייחס לכך שהשומר היה מושך את בעל החיים, שהוא משך את הבהמה כדי לשמור עליה, ואם על ידי כך הוא הוציא אותה מרשות הבעלים ומת בעל החיים, יהיה חייב הגנב על ידי משיכת השומר. ושמע מינה ותדייק ממשנתנו שתקנו משיכה בשומרין. אמר לי, דחה המימר את תשובתו של רב יאמר, שלא זו בהכרח כוונת המשנה. כי ניתן להסביר שאמרה המשנה שנתן בעל הבית את הבהמה לכהן עבור פדיון בנו הבכור, או שהוא נתן את הבהמה לאחד מהאנשים שהוזכרו במשנה, ובא הגנב לגנוב את בעל החיים משם, כך שביחס לגנב נאמרו המילים היה מושכו. מקשה על כך רב יאמר, אבל התנא לרישא. הרי התנא כבר שנה ברישא את הדין של גנב שגונב מרשות הבעלים, ואין סיבה שהוא יחזור על כך גם בסיפה. מתרץ המימר שהתנא שנה ברישא על גנב שגנב את בעל החיים מבית הבעלים, ותנא שנה בסיפה על גנב שגנב את בעל החיים מבית שומר. אמר לרב אשי להמימר, לא תדחי. הדחייה שאמרת לרב יאמר היא לא דחייה נכונה. שהרי מה לי גנב שגנב את הבהמה מבית השומר, מה לי גנב שגנב את הבהמה מבית בעלים? זה בעצם אותו מקרה, ולא ייתכן שהתנא של המשנה חזר על אותו מקרה פעמיים. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שהמילים היה מושכו מתייחסות לשומר, כפי שהסביר רב יאמר, ושמע מינה שאכן תקנו משיכה בשומרין שמע מינה. אומרת הגמרא, איתמר נמי, כך גם נאמר שאמר רבי אלעזר, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרין. וסייעתא נוספת, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא הבאה, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרין. וממשיכה הברייתא ומסיימת, וכשם שהקרקע נקנית בכסף או בשטר או ובחזקה, כך גם שכירות נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, שכירות דמי? על איזה שכירות אמרה הברייתא שהיא נקנית בכסף או בשטר או בחזקה? שהרי אילי, מה אם תאמר, הפכנו דף שמדובר על שכירות דמטלטלין, שאדם הזכיר לחברו את כליו, וכי מטלטלי בני שטר ענינו? האם ניתן לקנות מטלטלים על ידי שטר? הרי לא נקנים מטלטלים אלא במשיכה, כמו שאומרת הגמרא בקידושין. הוא מסביר רש"י שהגמרא מקשה דווקא ביחס לשטר, ולא ביחס לקניין כסף, למרות שמטלטלים לא נקנים גם בכסף, בגלל שבמידה ואדם קנה מטלטלים בכסף, אז הוא קיבל על עצמו בכך את הכללה של מי שפרה מדור הפלגה ומדור המבול, היא פרה ממי שאינו עומד בדיבורו. מה שאין כן ביחס לקניין מטלטלים על ידי שטר, המטלטלים לא נקנו לו בכך לשום דבר. עונה על כך, אמר רב חיסדא שבברייתא מדובר על שכירות דקרקע. ועוד בענייני משיכה בגניבה, אמר רבי אלעזר, ראו שהטמין בחורשים, מסביר רש"י שנטמן הגנב ביער כדי לגנוב את הבהמות הרועות שם, וטבח או הוא מכר את הבהמות שם, אז הוא משלם תשלומי 4 ו-5. ושואלת על כך הגמרא, אמי, מדוע הוא מתחייב? הלא משך. הרי הוא לא עשה פעולת קניין, אלא הוא רק טבח או מכר את הבהמה שעמדה ביער. עונה על כך, אמר רב חיסדא, שמדובר שהיא קישה במקל. ועל ידי שהוא הרביץ לה במקל, היא הלכה לפניו, וזה נקרא שהוא עשה בפעולת קניין. אמרי, אמרו על כך את השאלה הבאה, וכיוון דראו הוא גזלנו. ואם כך, הוא לא צריך לשלם תשלומי 4 ו-5. ומקשה רש"י, במה האדם הזה שונה ממי שגונב בפני שניים שמוגדר כגנב? עונה על כך רש"י, שאותו גנב אמנם לא מפחד משני האנשים האלה. מפני שהוא אומר לעצמו, לא מהם אני גונב, ולכן אין חשש שהם יסגירו אותי, אבל משאר האנשים הוא כן מפחד. מה שאין כן, במקרה של אותו אדם שהטמין עצמו בחורשין, שזה מקום מראה לכל היא, והוא לא ידע למי שייך את הבהמה. מה שמעיד על כך שהוא לא פוחד מאף אדם, וממילא זה לא מגדיר אותו כגנב, אלא כגזלן. מתרצת הגמרא שכיוון דקה מתמרי מיניו, הוא גנב הוא. כיוון שמצידו הוא התכוון להסתתר, אז למרות שהוא נחשף, הוא מוגדר כגנב ולא כגזלן. מקשה הגמרא, ואלא אם כך, גזלן היחידמי. אז איך אדם מוגדר כגזלן? מביאה על כך הגמרא שני מקורות. מקור ראשון, אמר רבי אבאו, כגון בניהו בן יהוידע שנאמר עליו, ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. מקור שני, רבי יוחנן אמר, כגון בעלי שכם שנאמר, כאשר ידרדרו היחסים בין בעלי שכם לבין אבי מלך, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבי מלך. וממילא נשאלת השאלה, ורבי אבאו, מה הייתה מה שהוא לא אמר מהי? מזה הפסוק שהביא רבי יוחנן, שהוא קודם לפסוק שהביא רבי אבאו. אמר לך, יענה אל כך רבי אבאו, כיוון דמיתמרי אטמורי, לא גזלן עינינו. כיוון שבעלי שכם תמנו מערבים והתחבאו, זה לא מגדיר אותם כגזלנים. ורבי יוחנן יענה על כך, הדקה מיתמרי, הסיבה שהם התחברו, כדי דלא נחזינו אינשי וניארק ומיניו. כדי שאנשים לא יבחינו בהם ויברחו מהם. כך שהסיבה שהם התחברו היא לא מפחד מאנשים, אלא להפך, כדי שאנשים לא יראו אותם והם יוכלו לגזול אותם. ומביאה גמרא תוספתא, שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מפני מה החמיר התורה בגנב לשלם כפל 4 ו-5 יותר מבגזלן שטבח או מכר את הגזלה? אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, מפני שזה הגזלן השווה את כבוד העבד לכבוד קונו, שהרי הוא לא ירא מבני אדם כדרך שהוא לא ירא מהקדוש ברוך הוא. וזה הגנב לעומת זאת לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו, אלא כביכול הוא כיבד את העבד יותר מקונו, שהרי הוא ירא מבני אדם, ומעין של מעלה הוא לא נזהר. כביכול הוא עשה עין של מטה, לשון סגי נאור, הכוונה היא להשגחת השם, כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. וזה מה שנאמר בספר ישעיהו, ונקרא בפנים, הוי המעמיקים מאדוני לסתור עצה, והיה ומחשך מעשיהם, ויאמרו מי רואינו ומי יודענו. וכתיב בתהילים על אמירה מסוג זה, ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. וכתיב ביחזקאל, נקרא בפנים, ויאמר אליי אבון בית ישראל ויהודה גדול בי מאוד מאוד, ותמלא הארץ דמים, והעיר מלאה מוטה, כי אמרו עזב אדוני את הארץ, ואין אדוני רואה. ואמר על כך רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל, למה הדבר דומה? לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה, אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, ואחד לא זימן את בני העיר ולא זימן גם את בני המלך. אז איזה מהן אנשי מרובה? הווה אומר, זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. מפני שהוא מחשיב את בני העיר יותר ממה שהוא מחשיב את בני המלך. כך גם הגנב אנשי מרובה, מפני שהוא מפחד מבני האדם ולא מפחד מהשם. וממשיכה התוספתא, אמר רבי מאיר, בואו ראה כמה גדול כוח של מלאכה. דהיינו, כמה חביבה המלאכה לפני הקדוש ברוך הוא. שכאשר הוא גנב וטבח או מכר שור שביטלו ממלאכתו, שהרי בדרך כלל השור היה סוג של טרקטור שהיו חורשים או נוסעים איתו מסעות, הוא צריך לשלם 5. אבל כאשר הוא גנב וטבח או מכר שה, שלא ביטלו ממלאכתו, שהרי שה מיועד לגיזה ולחלב, הדין שהוא אינו משלם אלא 4. ממשיכה התוספתא שאמר רבן יוחנן בן זכאי, בואו ראה כמה גדול כבוד הבריות. שור שהלך הגנב ברגליו כאשר הוא גנב אותו, הוא יענש לשלם 5, ושה לעומת זאת שהרכיבו הגנב על כתפו וזלזל את עצמו בו, לפיכך הקל הקדוש ברוך הוא עליו בתשלומין, והוא ישלם רק 4. זאת אומרת שההבדל בין רבי מאיר לרבן יוחנן בן זכאי נובע מנקודת המבט. רבי מאיר מסתכל על ההפסד שנגרם לבעלים, ורבן יוחנן בן זכאי לעומת זאת מסתכל על הבושה שנגרמה לגנב. ואומרת המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים אותה בסוריה ובמדברות של ארץ ישראל. ומסביר רש"י, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל משום יישוב ארץ ישראל. מפני שבהמה דקה שזה כבשים ועיזים, גורמים נזק לשדות, וכל השדות בארץ ישראל מסתום משייכות לישראל. אבל כן מגדלים אותם בסוריה, והכוונה לארם צובה שדוד כבש אותה, מפני שהתנה של המשנה סובר שכיבוש יחיד לא נחשב כיבוש, ולכן הגדר של סוריה זה כחוץ על הארץ, ובחוץ על הארץ מותר לגדל בהמה דקה, כי אנחנו לא חוששים ליישוב חוץ על הארץ, ואם הבהמות יפסידו שדות של אחרים, יצטרך בעל הבהמות לשלם את הנזק. וממשיכה המשנה, אין מגדלים תרנגולים בירושלים, מפני הקודשים שישראל אוכלים שם בשר שלמים ותודה ומעשר בהמה, ודרך התרנגולים לנקר באשפה, ויש חשש שמא הם יביאו מהאשפה עצם בגודל של כעדשה מן השרת, ויתמו על ידי כך את הקודשים. והאיסור הזה מתייחס לכל אדם שגר בירושלים. ובנוסף לכך, ולא כהנים בארץ ישראל מגדלים תרנגולים מפני התארות, שהכהנים אוכלים תרומה ולכן הם צריכים להיזהר בתארתה. וממשיכה המשנה, אין מגדלים חזירים בכל מקום, והגמרא תסביר מדוע, וכן לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. ומסביר רש"י, מפני שכלב נושך ומנבח, וחס ושלום זה יכול לגרום להפלה. ומסיים את המשנה, אין פורסים נישובים ליונים, דהיינו, לא שמים מלכודות פחים, משום החשש שמה ילחדו בהם יונים של בני היישוב, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב 30 ריס, שזה מרחק של 4 מילין, סדר גודל של 4 קילומטרים. ואומרת הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל כן מגדלים בהמה דקה בחורשים, דהיינו, ביערות, שבארץ ישראל, וכן מגדלים בסוריה, אפילו ביישוב. ואין צריך לומר שמותר לגדל בהמה דקה בחוץ על הארץ. תניא אידך, ברייתא אחרת אומרת שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל כן מגדלים אותה במדבר שביהודה ובמדבר שבספר עכו. מוסיפה ברייתא ואומרת, ואף על פי שאמרו שאין מגדלים בהמה דקה, אבל כן מגדלים בהמה גסה, לפי שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. הוא מסביר רש"י שזו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, מפני שבהמה גסה צריכים אותה ביישוב כדי לסחוב מסעות ולחרוש איתה. סיבה נוספת, אומרת הברייתא, שבהמה דקה אפשר להביא אותה מחוץ לארץ, שהרי מיועדת לשחיטה. בהמה גסה, לעומת זאת, אי אפשר להסתמך על כך שניתן להביא אותה מחוץ לארץ, שהרי היא נצרכת באופן תדיר. ואף על פי שאמרו שאין מגדלים בהמה דקה, אבל משהו אותה קודם לרגל 30 יום, וקודם משתה בנו 30 יום, ובלבד שלא ישה את האחרונה 30 יום. ומסביר רש"י, שהתירו לאדם לקחת בהמה דקה לצורך בשר 30 יום קודם לרגל. אז אם סמוך לרגל הוא נשאר עם ספר, הוא לא יאמר, הרי אני שוחט את הבהמות המוקדמות שכבר לקחתי אותם לפני 30 יום, אבל אני אשאיר את הבהמות האחרונות אף לאחר הרגל, שהרי מותר לי להחזיק אותם למשך 30 יום. ופותחת הגמרא סוגריים ומסבירה, דסל כדעת החמינה, שהיה עולה על דעתך לומר, דאי נפק לרגל, שכאשר יצא ונגמר הרגל, או לחילופין, משתי הבן, ומכי זבנה הדהשתה, הקטי לא מלו להתלטין יומי, וממועד קניית הבהמה האחרונה ועד עכשיו לא עברו 30 יום, לא נעימה התלטין מישרשר אלה לשיעוי. אז אל תאמר שההיתר להחזיק את הבהמה הוא למשך 30 יום, אלא כיוון דנפק לרגל, שיסתיים הרגל או עבר משתי הבן, לא מבא אלה לשיעוי. כבר אין לאדם היתר להשהות אצלו את הבהמה. הפכנו דף וממשיכה הברייתא, והטבח המקבץ את הבהמות ליום השוק, לוקח ושוחט, לוקח ושוהה. מותר לו לקנות בהמות דקות ולשחוט אותם, ואפילו לקנות בהמות דקות ולהשהות אותם עד יום השוק, למשך תקופה של 30 יום מהמקח, ובלבד שלא ישהה האגונה שבהם 30 יום. לשון אגונה הכוונה למאוחרת, כמו שרות אומרת לקלותיה, הלהן תאגנה, דהיינו, האם תאחרנה מלהינשא כיוון שתחכו לבנים שאני יוליד. אז לטבח אסור לחכות עם הבהמה המאוחרת למקחו שלקח סמוך לעת השוק, והוא לא ישה אותה לאחר יום השוק עד משך זמן של 30 יום מעת שהוא לקח אותה. עד לכאן דפה אינטט, למעוניינים בהרחבה. אמרה הברייתא שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל כן מגדלים בהמה דקה בחורשים שבארץ ישראל. ותרגם רש"י שהמילה חורשים הכוונה יערות. וכך כתב בשנת 1894 יעקב ספיר הלוי מירושלים בעיתון שומר ציון הנאמן, העיתון הדתי הראשון בעברית. ומשלושת עבריה, ממזרח, דרום ומקצת מן הצפון, יסובבו יערים גדולים שבארץ ישראל, אילני סרק הנקראים רתמים ובערבית בלוט, הוא כנראה מתכוון לאלוני התבור, ויש מקומות כיער שהולכים בתוכם כמה שעות תחת מכסה האילנות, כמו שנאמר באופל יהלוך. הכתבה שלו נועדה לשבח את אתרוגי ארץ ישראל, אבל באותה הזדמנות הוא תיר לנו תיאור מעניין ומפתיע של סביבות ומלפחם, המרכז החשוב לגידול אתרוגים בארץ ישראל באותם ימים. בארץ ישראל בה לא מצויים מחצבי פחם, אבן ונפט, ובהיעדר מקורות אנרגיה חלופיים, המשיכו להשתמש בפחמי עץ לצרכים תעשייתיים, כגון עיבוד ברזל או תעשיית זכוכית עד לסוף המאה ה-19. בתחילת המאה ה-20 השתמשו בפחמי עץ גם להסקת הגזוגנרטורים ולצרכים ביתיים. משפחה יהודית במושבות הייתה משתמשת בכטון הפחמים בשנה, ולהכנתה של זו נדרשו כ3 טונות עצי חורש. לאלה נוסף גם השימוש בחטה, בצים להסקה, להפייה, לחימום ולבישול. משפחת פלחים ערביים, בת 5-6 נפשות, צריכה לפי האומדן כ3 טון עצי הסקה לשנה. אומדן אחר מסתפק בכ-150 קילוגרם פחם לנפש בשנה באזורים קרים, כלומר רק כטון עצים למשפחה בשנה. בכפרים רבים המשיכו להשתמש בעץ לבישול ולהפיית לחם עד לשנות ה-80, ויש כפרים מעטים המתמידים בכך עד עצם היום הזה. שימוש במגעצי פחמים נמשך למעשה גם ביישוב היהודי עד לאחר מלחמת העולם השנייה. אבל הצורך בשימוש בעץ בארץ החריף במיוחד במהלך המאה ה-19. וכך כתב אבשלום פיינברג באוקטובר 1915 לניירית הסוד. בארץ הזאת נוהגים שבטי הערבים לנדוד עם עדר העיזים והגמלים שלהם ממקום למקום, ולהחריב כל צומח בגרזן, בשיניים ובאש. הטורקים היו צריכים הרבה פחמים עבור הרכבות שלהם, וכדי לשנע את חומרי הגלם הדרושים הן לאדני המסילה והן להנעת הקטרים, נסללו במיוחד במשך השנים 1915 ו-1916 מסילות אחדות, הן בארץ, הן בעבר הירדן והן בלבנון. סעיף מסילה כזו באורך כ-16 קילומטר נסלל מטול קרם לעבר יער האקליפטוסים של חדרה, ממנו הסתעפה שלוחת משנה באורך 15 קילומטר לעבר עמות מנשה, סמוך לקיבוץ רגבים של היום, מקום שלפי המפות השונות מהמאה ה-19 גבל ביער רחב ממדים. ראשוני גבעת עדה עסקו בעבודת כפייה בסלילתה של מסילה זו, וכך כתב אבשלום פיינברג: בעקבות ההסגר אין פחמי אבן מגיעים לארץ, וכמובן לטורקים החסרים חומרי הסקה לא אכפת, הם החלו לגדוע את שרידי העלונים אשר לנו. בהרים כבר הגדילו לעשות, ובעיקר בלבנון, בהנחיתם את קרדומם על עצי הזית, שזה עסקה טובה. באוגוסט הגיע לחדרה הערר דיקמן, האדמיניסטרטור הכללי של מסילת הברזל החיג'אזית, ודרש מאיתנו 40,000 טונות עצים. את עצי חדרה, הם האקליפטוסים אשר אותם נתנו במו ידינו למען ייבוש הביצות והבראתן. הסברנו זאת לאדמיניסטרטור הכללי, אבל תשובתו הייתה ברורה ולא משתמעת לשתי פנים. אני חובתי להסיע את הרכבות. האקליפטוסים טובים? אני לוקח אותם. כאשר יקיץ הקץ על האקליפטוסים, יבוא תורם של עצי הזית, של עצי תפוחי הזהב, של כל העצים כולם. חוזה להספקת עץ בין מחלקת הדלק של מסילת הברזל לקבלן ערבי המתגורר בבירות מדבר על הספקה של 10 טונות ליום של עצי אלון מנוסרים מיערות טבעון, 300 טונות עץ מדי חודש. את תוצאותיה של קריטת היערות במשך ימי המלחמה אפשר לראות במפות גרמניות שהודפסו בשנת 1918. בהם כבר אין זכר ליער, אך מצוינים בהם שרידים לא מעטים במקומות בהם הוא הסתרה בעבר. תמונה דומה מתקבלת גם במפות ביחס של 1 ל-20 אלף מימי ראשית המנדט הבריטי.